כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה. שוב חלף לשבוע, אני לא יודע איך זה קרה. לכם עוד לא, יש לכם עוד כמה ימים, אבל אנחנו מסיימים היום. אנחנו כאן מראשון עד רביעי, ב-12, אפשר להזין לנו ברדיו, באינטרנט, וגם עכשיו באפליקציה היישומון החדשה של כאן, כאן אודי, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות את כאן אודי, הורידו, תוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד. איכות טובה, שידור חי, מה שאתם רוצים יש שם. כל תוכניות כאן תרבות, הפודקאסטים, מוזיקה, חדשות ועוד. התוכנית שלנו כמובן גם תעלה אחר כך לעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות, ואיתנו באולפן האורכת שלנו מיטל כהן, ועל הביצוע הטכני שלום יצחק, וגם את פה, מה יעשה לה? שלום.
שלום יובל. נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, ולעשות לנו שם לייק, ואנחנו...
שעות של הנאה שם, שעות של הנאה.
אוקיי, יובל, אנחנו נדבר היום עם דוקטור עידו חברוני, מנהל חינוכי של המרכז האקדמי שלם וחוקר ספרות קלאסית. אנחנו נדבר על טולקין, שחוגג היום יום הולדת. נחגוג לו.
כן, בהחלט.
נדבר גם... 126. אנחנו נדבר גם על רונית מטלון, נכון. בפינה ההיסטוריה תשפוט, שאתה הכנת והבאת לנו בעצם ביקורות על הספר הראשון שיציאה, נכון. כקובץ הסיפורים.
נכון.
אנחנו נעשה פינה של התחלות של ספרים, ועוד ככל נכון. שיותיר לנו הזמן.
לפני שנגיע לשם, אני רוצה לדבר על האיש שלנו בפריז, העורך, העיתונאי, הסופר, דוב אלפון, שיש לו חדשות מרגשות, הוא חושף אותן בפייסבוק לפני איזה יום-יומיים, אני לא זוכר בדיוק מתי הוא כתב את זה בפייסבוק. סיפור נהדר בעיניי. אני מקווה שככה זה היה בדיוק, ושזה אמיתי, ושזה לא איזה עיצוב נקרא לזה של המציאות.
בעיניי זה לא משנה.
זה לא משנה?
לא, אני אגיד לך למה, כי מבחינתי ככה זה היה.
כן? נכון.
כן, זה היה כמו שהוא מספר את זה.
זה התפקיד של הסופר.
ככה זה כשמספרים סיפור, אז ככה זה היה.
אז בואי נספר את הסיפור האמיתי או הלא אמיתי של דוב אלפון. ככה הוא כותב. זה סיפור לילי של פרנקפורט, כמו שמוציאים לאור אוהבים לספר על המקצוע המשונה שהם בחרו. אני מספר אותו רק בגלל שבמקרה מדובר בי.
במקרה.
לילה, אם כן, איזה דרמטי הוא. לילה, אם כן. למעשה, השעות הקטנות של הלילה האחרון של היריד, זה כמובן היריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, שזה אני אומר, זה לא נכון, דוב אלפון מסביר. נכון. אולי מי שלא יודע, זה המקום שבו הכל קורה, אחד המקומות שבו מוכרים את הזכויות לכל הספרים, וכולם מגיעים לשם, אז זה מאחורי הקלעים. אוקיי, אני נותן את הבמה שוב לדוב אלפון. הבר של המלון המרכזי בפרנקפורט כבר התרוקן. מלבד אגדה חיה של המולות הבריטית, כריסטופר מקלאוס, סקוטי בן 77, שהיה עורך של פי-ג'י וודהאוס וטוני מוריסון. אבל ידוע בעיקר בחוגים האלה כמי שגילה סופר שוודי אלום בשם סטיג לארסון. אל הבר נכנס ישראלי שהוא אגדה מהלכת נוספת, זיו לואיס מהוצאת כנרת זמורה ביטן. הם שותים סקוטש לכבוד סיום היריד, וזיו שואל את סר כריסטופר אם הוא גילה סופר מעניין. לצערי לא, משיב לו מקלאוס, באתי לחפש מותחן ריגול טוב, ולא מצאתי שום דבר ראוי. אנחנו הוצאנו השנה מותחן ריגול מצוין, משיב זיו בפיזור דעת, לא ברור עכשיו אם הוא מדבר מתוך עדי האלכוהול או מתוך הדמיון שלי. זה דוב אלפון אומר. קוראים לו לילה ארוך בפריז. יש לך את זה באנגלית, שואל בפנים חתומות הסקוטי, וזיו שולף מתוך הטלפון שלו את הקובץ הכמעט ארוך של התרגום המעולה של דניאל הזמיר, ושולח. כעבור 4 שעות, כלומר בשעות הקטנות של הבוקר, מצלצל הטלפון בחדר המלון של זיו לואיס, וכריסטופר מקלאוס מודיע לו שהוא מבקש לרכוש את הזכויות העולמיות בשפה האנגלית של הספר. אין מילים בפי להודות לך שהפנית את תשומת ליבי לסופר הזה, שהעולם עוד ישמע עליו, הוא ממשיך במיילים בדרכו בחזרה בלונדון. ועכשיו אני די בטוח שזה ציטוט מתוך דמיוני המופלג, גם אם זה לא ויש לי הוכחות בכתב. וכך מצאתי את עצמי מגמגם דברי טובה נרגשים ומקלאוס, שבא לפריז לחתום איתי על חוזה קומפלט עם הכלב, כאן בצילום, יש צילום בפייסבוק, אם אתם רוצים, תלכו לפייסבוק של דובלפון, אתם יכולו לראות את זה. ומאז אנחנו מחליפים טיוטות ועריכות, לעתים עד 8 תיקונים לעמוד. היום, ה-1 בינואר, שזה כנראה התאריך שבו פורסם הסטטוס, פרסמה חברת האם של מקלאוס פרס, השת קוורקוס, כאמרתי זה נכון, שעבדי, עבדי, עבדי ואוריאנה, שזה הגיבורים של הרומן של דובלפון, יכבשו את חנויות הספרים בלונדון, העיר של ג'ורג' סמיילי, ג'יימס בונד, שרלוק הולמס, אדם דלגליש, ורבים אחרים, בחמישה באוקטובר 2018. מאיה, הזכרנו את השם? כן, הזכרנו את השם של הספר.
לילה אור בפריז,
כן, זיו לואיס אמר את זה שם. וכך ממשיך דובלפון. המותחן הראשון שמקלאוס ערך היה גורקי פארק של מרטין קוז סמית. קטונתי מלהופיע ברשימת הסופרים שהוא עבד איתם, אבל כך זה קרה שם בלילה בפרנקפורט. הוא מודה שם לכל מי שצריך להודות, ומאחל שנת 2018 מצוינת, שכמובן בשבילו כנראה תהיה. וזה משמח, קודם כל זה ספר מתח טוב מאוד בעיניי. אני מאוד נהניתי לקרוא אותו, והוא עושה את העבודה כמו שצריך, וזה תמיד נחמד שספרים טובים מקבלים תפוצה, וגם נהדר שדובלפון מצליח, כי הוא בחור טוב, והוא נותן לנו המון חומר לתוכנית, אז עד רבה. ובכלל כל העניין הזה של דובלפון נראה כמו לחיות את החלום, לא? יושב בפריז, כותב ספרים, ומוכר אותם לבתי ההוצאה הטובים בעולם.
אתה מקנה?
אני לא יודע אם מקנה זו המילה הנכונה. הסיפור הזה הוא באמת החומר שממנו עשויות המיתולוגיות, הפוסט של דובלפון. ככה אפשר היה להניח שספרים מופצים בעולם בצורה יותר מדוקדקת ומתוכננת, ועובדים על זה שבועות וחודשים ומסע ומתן ופה ושם, אבל הסיפור הזה נשמע הרבה יותר טוב, נכון? כל מקרי מהיר, וזה מעיד לכאורה על האיכות, הוא נחשף לספר, קרא אותו, נשבע בו, אמר יאללה, הולכים על זה. זה כמעט ריאליזם פנטסטי, אבל כאמור, זה לא משנה, העיקר שכבר, זה הסיפור, זה מה שההיסטוריה תזכור.
אוקיי, היום השלושה בינואר הוא יום ההולדת ה-126 של אחד הסופרים המפורסמים ביותר בעולם, J.R.R. טולקין, שכתב את האוביט ואת סדרת שר הטבעות, אם למנות את הספרים המפורסמים ביותר שלו. הוא היה פרופסור ללשון אנגלית עתיקה ולספרות אנגלית, והוא בעצם אבי ספרות הפנטזיה המודרנית. שלום לדוקטור עידו חברוני, מנהל חינוכי של המרכז האקדמי שלם וחוקר ספרות.
שלום לכם.
אהלן עידו. רציתי לשאול אותך בעצם כיצד ספריו של טולקין עיצבו את ספרות הפנטזיה.
אז כמו שאמרת, טולקין הוא באמת, אפשר להגדיר אותו כסבא של מלחמות הכוכבים, וכי אולי הסבא רבא של הארי פוטר.
אוקיי.
יש לנו, זה לא שהוא המציא את הסיפורים על מכשפות ועל אבירים ועל דרקונים. תמיד היו בבסיס של כמעט כל תרבות סיפורים כאלה על מפלצות ועל שדים ועל מאבקים ועל מסעות. אבל הם נעלמו. התרבות המערבית די הזיזה אותם הצידה ככל שנכנסה לתקופה של הנאורות, והעולם המדעי והרציונלי הזיז אותם הצידה. אפילו המילה מיתוס. פעם מיתוס היה דבר חשוב ומקודש, והיום אנחנו נוהגים להגיד מיתוס על משהו שהוא בעצם סיפור לא אמיתי.
נכון.
זה כתוצאה של, בדיוק של אותו תהליך.
כן.
כתבו בעולם המודרני קצת לפני טולקין, אבל אף אחד לא זכה לכזה פרסום ולכזאת תנועה תרבותית מסביבו כמו טולקין. עד לפני 30-40 שנה אני לא חושב שהיה מדף מיוחד לספרי פנטזיה בספרייה הציבורית או בחנות ספרים, והיום זה המובן מאליו בכל מקום שמתעסק בספרים. וטולקין בעצם במובנים מסוימים החזיר את המיתוס אל העולם. מצד אחד באמת היה פרופסור, בלשן, איש נורא נורא רציני, ומצד שני השקיע המון המון זמן גם על חשבון ההתקדמות האקדמית שלו בלייצר עולמות שלמים של פנטזיה, בממש לברוא עולמות. ודרכו באמת עולה השאלה נורא מעניינת של איך חוזרת הפנטזיה ולמה, ובאמת אצלו זה מוחזק ביחד אצל אותו אדם, מצד אחד מדען, רציני, אוקספורד, רציונלי לחלוטין, מן הסתם לא מנסה לחשף בבוקר את הסמיכות שלו שהסתדרו, או מרחיף אליו את ספל הקפה שלו, ואף על פי כן כותב נורא ברצינות ספרות כזו.
זה מה שעזר לקהל הרחב הרציונלי בזמנו לקבל את הספרות הזאת? כי מי שחתום עליה היה מדען?
אני לא חושב שיש לדברים האלו קשר, אני חושב שדרכו השאלה הזאת נשאלת, וגם הוא בעצמו שאל אותה בצורה רצינית, כי הוא פרסם תוך כדי שהוא כתב את שר הטבעות, זה מלאכה שלקחה לו כמעט 10 שנים, הוא כתב ספר שנקרא על סיפורי פיות, כן. שהוא מנסה בעצם לנסח את התיאוריה שלו בנוגע לפנטזיה. אני לא חושב שהדברים המסבירים שלו, התיאורטים מסבירים למה זה הצליח להתקבל, אלא שדרכם הוא מנסה להבין את סוד הקסם.
אבל מה הוא כתב בעצם על ה... איך הוא הסביר את הדבר הזה שהוא עושה, את מה שהוא עושה? למה הוא בעצם... למה הוא כתב פנטזיה?
אז הדבר הראשון שהוא דיבר עליו, הוא אמר, יש לנו תשוקה לברוא. כך הוא אומר. הוא אומר, אנחנו בני אדם, יש בנו משהו מהאלוהי, מכיוון שאלוהים יכול לברוא באמת, והוא בורא במילים. המסורת היהודית והנוצרית, טולקין הנוצרי. אז אנחנו רוצים לברוא, ואנחנו יכולים לברוא עולמות בספרות, ולכן עבורו אגב פנטזיה היא אמנות הכי נעלה, ככל שהאמנות היא פחות מחקה את המציאות האמיתית, והיא דווקא יותר יוצרת משהו שלא קיים באף מקום אחר, זו אמנות הרבה יותר גבוהה, והיא בריאה מדרגה שנייה, ככה הוא קורא לזה, sub-creation,
כן.
באנגלית. הדבר הנוסף הוא אומר, מה נותנת לנו פנטזיה? והוא אומר 3 מושגים, בריחה, ניחומים והחלמה. הרבה פעמים היום טוענים שפנטזיה היא אסקפיזם, ואני חושב שחלק גדול מסדרות הפנטזיה היום, בוא נאמר משחקי הכס, יש בהם היבט של אסקפיזם, ואסקפיזם הוא לא תמיד דבר רע, זאת אומרת, העולם המודרני, התובעני, כל כך ריאלי, כל כך רציונלי, מרוץ החיים, דורש כל כך הרבה, ולפעמים בן אדם באמת זקוק לקצת הרפיה.
כן, תנו לנו לברוח, מה אתם רוצים מאיתנו?
איזה בריחה, כל הזמן רוצחים שם, והכל שם דם ניתז על הצג.
רוצחים, אונסים, זוועות.
זוועות, איזה בריחה.
זה בריחה, מכיוון שקודם כל
זה לא באמת.
זה לא באמת.
אגרסיות, כן. זה קורה בעולם אחר. האגרסיות שאנחנו לא יכולים לפרוק על הבוס שלנו בעבודה, אנחנו יכולים לשחרר אותם בקלות, באמת, במשחקי הכסר הם כל כך משוחררים. הם יכולים לעשות הכל, כן. כל הפנטזיות האלימות והמיניות שלנו יכולות לבוא לידי ביטוי, אבל זה לא דגם טוב וגדול לפנטזיה, אני מניח שטולקין היה מעקם את האף.
כן, הפנטזיה שלו היה... הרבה יותר
ברור,
נחמדה.
זה השכבה יותר עמוקה אני חושב, וגם אגב הוא התנגד לחלוטין להפיכה של דברים לויזואליים של פנטזיה, הוא טוען שהכל חייב להישאר במישור המילים.
הוא היה מתנגד לעיבוד למשל של הספרים של הסרטים?
לגמרי, הוא כותב את זה מפורש.
עד כמה באמת הסרטים מצליחים לשחזר את העקרונות שטולקין התעקש עליהם בספרים שלו?
אז זה קשור באמת לדברים הבאים, והדברים הבאים הוא קורא לזה ניחומים והחלמה. ניחומים הפנטזיה נותנת לנו, בגלל שהיא לפעמים נותנת, אתם יודעים, אושר, רגעים של אושר צרוף. ההחלמה זה החלק החשוב, וכאן אני נעזר קצת בתיאוריות פסיכואנליטיות, בעיקר כאלה שבאות מבית מדרשו של יונג. יש פסיכולוג בשם ג'יימס הילמן, שאומר שהמיתולוגיה הייתה הפסיכולוגיה של העולם הקדום, והפסיכולוגיה היא מיתולוגיה שלנו. הטענה היא שהמיתולוגיה והיום הפנטזיה מדברות על המרחבים שהם אכן מרחבים שקיימים בתוכנו. בכל אחד מאיתנו ישנן מחשפות או חרדות או פחדים שמעכבים אותנו מלהתקדם. יש דרקונים שצריך ללחום בהם. והפנטזיה נותנת לנו גם את התקווה שיש בנו את הכוח להתמודד איתם, ושבסוף הדרך מחכה לנו הנסיכה או האוצר, ואולי גם יתגלו לנו מתוכנו כוחות סמויים כמו גנדלף המחשף, או כוחות אחרים שיוכלו לסייע לנו בעצם ולעזור לנו לצלוח את המסע הכל כך מורכב שנקרא החיים.
עכשיו, דוקטור חברוני, אני רוצה לשאול אותך משהו. אני מבינה שאתה מצליח למצוא קשר ליהדות בכל הסיפור הזה.
נכון.
ספר.
וכאן הטעות הגדולה של הסרט.
אוקיי.
טולקין כן שולח את הגיבורים שלו למסעות בעולמות רחוקים, והרבה מהסיפור הוא כמובן בין חיי התלך הנורא סבירים ונורמליים והממוצעים של ההוביטים החביבים האלו, עם ג'נדלמנים כפריים אנגליים. הם יוצאים אל העולם הגדול, הם מגלים כמה הוא גדול ורחוק, אבל כל המגמה של הספר היא בסוף לחזור הביתה אל התלך ולעשות בו סדר. הגיבור האמיתי בסוף הוא דווקא סם. האיש הפשוט שבהמשך יהפוך להיות אפילו ראש העיר של הפלך. כן. במובן הזה אני חושב שזו פנטזיה שיש בה היבט יהודי, כי היא שואפת בסוף לחזור אל המציאות. זאת אומרת, היא לא קוראת לך לעזוב את המציאות שלנו וללכת אל עולם אלטרנטיבי, כי העולם הזה הוא רע, כי העולם הזה הוא שקר, כמו תפיסות נוצריות מקובלות, שאגב באות לידי ביטוי, אצל מי שממש היה עמיתו, באוקספורד של טולקין, שזה סי.אס. לואיס, מי שכתב את נרניה, אבל שממש כתב אותה כמשל נוצרי. כמשהו שמעיד על כך שהעולם הזה הוא לא טוב, הוא פגום, הוא לא ראוי, ולכן עליך לשאוף לצאת מהעולם הזה לעולם האלטרנטיבי הטוב הרבה יותר.
כן.
טולקין לא חשב ככה, הוא חשב שיש עולמות גדולים ורחוקים אחרים, הוא חשב שאדם צריך להכיר אותן ולהתמודד איתן, אבל הוא חשב שבסוף צריך לחזור אל האח המבוארת ולאישה והילדים. במובן הזה אני חושב שהוא קצת יהודי.
במובן הזה זה נשמע קצת אולי אתאיסטי אפילו, לחזור אל המציאות מהמקום המפונטז.
זה לחזור, אבל ביחד עם מה שהיה שם. הכוונה היא דווקא להפך, ליצור קשר בין שני המרחבים ולא ליצור נתק. לכן זה לא אתאיסטי. האתאיזם יהיה בעצם ניסיון ליצור נתק בין שתי המציאויות. טולקין טוען שהמציאות היא קיימת, ממשית ואמיתית, אבל מטרה היא לא להתנתק מהמציאות הזאת ולחיות שם, מטרה מיסטית בו נקרא לה או דתית קיצונית, אלא דווקא לחיות את החיים הנורמליים בידיעה ובהכרה ובאיזשהו מגע עם העולם ההוא הגדול יותר.
אתה דיברת, התחלנו את השיחה שלנו במקום שבו טולקין כותב, עולם רציונלי, עולם מדעי. אני חושב שהעולם הולך לכיוון אחר היום. היום אנשים חוזרים אל הדת, היום אנשים חוזרים אל המיתוסים הגדולים, נאחזים באיזושהי תפיסה שלא נקרא לה פנטסטית, אבל יותר אמונית. זה איזושהי תולדה של המציאות הפנטסטית בתוך החיים שלנו? היה לו איזה תרומה לדבר הזה שזה חוזר אלינו?
אני חושב שלהפך, אני חושב שהוא מציע לנו פתרון יותר אינטגרטיבי. זאת אומרת, לפי התפיסה האינדיאנית, החיים או העולם בכלל תמיד יתנהל בין מתחים. אם נדחית מדי את הפנטזיה ואת המיסטיקה מתוך החיים שלנו וננסה לחיות חיים שהם ככל האפשר רציונליים, הפנטזיה תחזור אלינו בגדול ובצורה מסוכנת. יונג נגיד כותב את הדברים האלה תוך כדי מלחמת העולם הראשונה והשנייה, והוא רואה במלחמת העולם השנייה ממש דגם, שאליך העולם המודרני שכל כך הדחיק את המיתי חזר ובגדול וגם טרף את העולם. אנשים כמו טולקין דווקא מציעים משהו הרבה יותר מאוזן, כמו שאמרתי, מציעים דרך להחזיק בו זמנית את שני הממדים, כשהחיים הריאליים כמובן הם החיים המובילים, מתוך ידיעה והכרה בעולם המיתולוגיה. אני חושב שחלק מהתופעות שאנחנו רואים היום, לפחות התופעות שנראות לא בריאות של בריחה אל המיסטי ואל הרוחני, נובעות דווקא מעודף מתיחה של הקיום אל הצד הרציונלי, ואז מתעוררת איזו תשוקה וצורך ממשי לחזור. אבל אם זה לא חי בהחזקה או באיזושהי אינטגרציה בין הממדים האלה, אז גם זה יכול להיות באמת לקחת אל הצד הקיצוני השני, תוך שלילת הרציונליות והמציאות.
מעניין שאתה אומר את זה, משום שיש, אפשר להגיד שיש דחייה של ספרות הפנטזיה בשנים האחרונות? כלומר, אנשים, אני חושבת שטולקין מעולם לא הצליח כמו בשנים האחרונות. זה לא יהיה, זה יהיה מוגזם לומר?
לא, לא, ממש לא. דחייה מדהימה.
נכון?
דחייה מדהימה מכל הכיוונים, גם בספרות עברית דרך אגב, דברים מאוד מעניינים, אבל כמו תמיד, יש חלק שהוא מאוד מאוד איכותי, ויש הרבה שהוא לא יותר מחיקוי דל.
יש אנשים שאתה יכול לסמן כאלה ממשיכים של טולקין? סופרים?
תראי, פולמן. הוא בעיניי יוצר פנטזיה מדהים, אורסולה לגווין כמובן יוצרת פנטזיה מדהימה, וגם אצלנו ממש עכשיו אגר ינאי פרסמה סוף סוף את החלק השלישי בטרילוגיה של לוויתן מבבל. אני מודה שאת השלישיות לא סיימתי, אבל היכולת שלה לברוא עולמות היא יכולת מדהימה, ואני חושב שהיא אולי הראשונה בספרות הפנטזיה העברית בזמננו שמצליחה באמת לברוא עולם שהוא לא חיקוי של עולם הפנטזיה האירופאי, כן, שחוזר אל הגמדים ואל האלפים, אלא עולם פנטסטי שמתייצב על הבסיסים של המיתוסים של המזרח שלנו, של המרחב הבבלי והיהודי שאנחנו נמצאים בתוכו.
מעניין מאוד. אני מאוד מודה לך, דוקטור עידו חברוני, זו הייתה שיחה מאוד מעניינת, מנהל חינוכי של המרכז האקדמי שלם וחוקר ספרות. תודה לך, דוקטור חברוני.
תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות.
אנחנו חוזרים בפינת ההיסטוריה תשפוט אל ספרה הראשון למבוגרים של רונית מטלון, שמתה בשבוע שעבר בגיל 58, זרים בבית, קובץ של סיפורים קצרים. נכתבו עליו די הרבה ביקורות, בוודאי בהתחשב בעובדה שזה ספר ביקורים של סופרת צעירה ולא מאוד מוכרת באותו זמן. היא כתבה לפניו את ספר לנוער, אבל
סיפור שמתחיל בהלוויה של נחש.
כן.
בלוויה של נחש.
אז היא לא הייתה מאוד מוכרת, וזה נדיר. זאת אומרת, אני עושה את הפינה הזאת, אנחנו עושים את הפינה הזאת, אנחנו, כשמדובר על ספרי ביקורים, לא מוצאים כל כך הרבה ביקורות. אפשר רק להניח שעולם הביקורת זיהה את הגדולה שלה, והתייחסו לזה הרבה מאוד. כל הביקורות שנתקלתי בהן, אגב, מלבד אחת, נכתבו על ידי נשים. וזאת, למרות הצד הגברי של הכתיבה של מטלון, כפי שמגדירה זאת נילי מירסקי, באחרית הדבר של הספר שיצא ב-92. הגבר היחיד שכתב עליה יואב רינון בהארץ, הוא כתב טיפה מאוחר, הוא כתב את זה בספטמבר 92, שאר הביקורות היו באפריל, ככה, הוא לקח את הזמן כדי לטעון שהמבע המשולב המתווך בין קולה של המספרת לקולן או תודעתן של הדמויות, והמנסה לגשר בין רבדי הלשון הגבוהים של הסמכות האחראית לעיצוב היצירה בחלוטה, לבין רבדי הלשון הנמוכים של הדמויות, נכשל ברוב המקרים. אז הוא היה היחיד שכתב ביקורת
שלו. לא הבנתי, מה הוא אמר?
הוא אמר שהיא לא הצליחה לשלב בין המבע הספרותי הגבוה של המספר, לבין המבע הלשוני הנמוך של הדמויות.
אוקיי.
ולכן הספר נכשל. אוקיי. הנשים שכתבו על הספר חשבו אחרת מאוד. למשל, הדה בושס בידיעות. כתבה שמטלון היא סופרת צעירה ומסקרנת, וקובץ הסיפורים שלה אינו משתייך לאסכולה ספרותית מוגדרת. את סגנונה מאפיינים איפוק, ניקיון, דייקנות ומודעות ורגישות לכל תו והברה. תג והברה, סליחה. לפרקים דומה שהיא חוששת מפני עצמה. דומה שמטלון אכן יצאה מעולמם של אנשי השוליים שבסיפורים, והיא בוחרת לתאר ולספר את ההוויה המזרחית במין ריחוק צונן המשמר זיכרון אינטימי, שעה שחוסר הרגשנות שלה משמש אולי כהגנה, גם אם אין בו אכזריות. הסיפורים שלא קל לפענח אותם והם סתמיים בחלקיהם, לעתים ללא התחלה וללא סוף אפיזודים כמעט.
טוב, זה לא ביקורת טובה ממש.
זה נשמע...
הסיפורים הם סתמיים בחלקם.
אני חושב שהכוונה היא סתמיים, לא במובן של סתמי, אלא יותר כמו מבחינת סתום, לא סתום במובן רע, אלא במובן שהוא לא מתפענח. ואחד הדברים שהיא מציינת זה העניין הצינון הזה, נכון? האפשרות לטפל בדברים בצורה מדוקדקת ומרוחקת ולא סנטימנטלית, זה בולט גם ב... אצל חנה הרציג, שהתייחסה בידיעות אחרונות.
ריחוק צונן וחוסר רגשנות, זה באמת הדברים שאני גם חושבת שהם מאפיינים את הכתיבה של מטלון, ואחד הדברים שאני הכי אוהבת, כי זה מאוד מאוד נדיר.
נכון. אין פאתוס, זה משהו שהרבה מאוד כותבים התייחסו עליו.
אין פאתוס, אין מלודרמה, יש משהו ככה, היא מחזיקה את המוחות, היא מאוד מוחזקת, וזה באמת מוערך.
אז חנה הרציג התייחסה בידיעות אחרונות לדרך שבה מטלון התייחסה למזרחיות, שזה גם כן זה דבר מרכזי כמובן בכתיבה, היא כתבה שהרתיעה בולטת מסטריאוטיפים של מזרחיות דפוקה ופסיכולוגיזם של עשוקים, מובילה לניפוץ מוחלט של קווים ריאליסטיים חברתיים מוכרים, אך לא נמצא כאן גם הסבה אופנתית של השוליים לפולקלור אז ביטוי או לפירוק ושבירה בנוסח מטורף כזה או אחר. פניית עורף למציאות היא פנטזיה ובריחה לספרתיות, ככה חנה הרציג חושבת על הכתיבה של מטלון, שהיא נמנעת מכך. כל שנותר אפוא לעשות הוא להתבונן פנימה והחוצה ולדווח ביובש, בשפיות, בחומרה, במאמץ בלתי פוסק לסלק כאין מסך ולהאיר ריבוע קטן, תמונה ויזואלית תחומה היטב.
יפה.
זה מאוד יפה, וההתבוננות הזאת היא העסיקה גם את בת יגור בהארץ, היא כותבת כך, היושר והדיוק שבהם מתבוננת מטלון בכל אחת מהדמויות שבראה, ובפרטי המרחב המתואר, הם המאפיינים העיקריים של דמות המספר שלה. עמדתו נקייה לחלוטין נקייה לגמרי, סליחה, מסנטימנטליות, פאתוס או סטריאוטיפיות. שוב אנחנו חוזרים לדבר הזה. היא טוענת גם אבל שהדמות הזאת סובלת ממחסור מסוים בחיוניות. אבל הדיוק הזה של רונית מטלון, היא כותבת, הזהירות העצומה שהיא נוהגת במילים, הבחירה הנכונה בפרטים המעוררים, הזרה מעוררים את התחושה שלפנינו אספן פרפרים, שנעץ את סיכתו במקומות הנכונים, הקפיא את הרגע, את גווני הגוונים, נגע בלי טעות בצמתי העצבים, הותיר את הקורא מרוחק, כאילו היה גם הוא מין אספן מפחלץ. עכשיו זה נשמע גם כן, חצי חיובי, חצי לא, אבל אני חושב שהביקורת הזאת חיובית, היא ממש מדברת על ההקפאה של הרגע בזכות הדיוק המדעי הזה.
לא, גם יש כאן איזו תפיסה של מה שאחר כך אנחנו נראה, שבאמת מאפיין את הכתיבה של מטלון.
כן.
גם אצלה וגם אצל הרציג.
בדבר דורית מאירוביץ' כתבה שהקובץ חושף פואטיקה אישית מיוחדת ובשלה, וטובה רקמות פואטיות מעניינות, אבל לא תמיד קלות לפי הנוח. העניין הזה קל לפי הנוח, מה אתם רוצים? ברור שזה לא קל לפי הנוח, כל דבר ש... אני חושב שזה מרתיע, ואני דווקא אוהב דברים שהם לא קלים לפי הנוח. זה נראה לי טוב. אוקיי, היא ממשיכה. גם היא מדברת על הקוד שעיקרו משמעת קפטנית של ריחוק, של ניסוח, טון מינורי. גם שם הספר היא מציינת מעין הערה פרשנית עקיפה של המחברת המרמזת על הגרעין התמטי העומד ביסודו של הספר. מה עוד היא כותבת? הריחוק האסתטי הוא נקודת המוצא הפואטית של המספרת. קולה מתגלה רק בדרכי עקיפין מובהקות. היא מסתתרת מאחורי המסופר, מציבה את מבטה כמצלמה נסתרת, המשוטטת וקולטת את הרגע החד פעמי על מרכיביו הייחודיים. היא כותבת גם שהמשותף לסיפורים הוא תהליך מורכב ונפתל של יציאת הדמויות אל העולם, מעין סיפורי חניכה. זה תהליך חניכה שחושף את התודעות, לדבריה, רובן צעירות, לחומר הגס של העולם. וזה נורא מעניין העניין הזה של הסיפורי חניכה הנשיים. אני חושב שזה יכול להיות מה שמרתיע לפעמים גברים מלקרוא את הדברים האלה. גם מיכל פלטי בעל המשמר כתבה שרונית מטלון יוצרת סיפור חניכה מיוחד במינו, נקי מכל מבע סנטימנטלי, מנוכר ואפקטיבי. סיפור חניכה שבו אין חונכים ונחנכים, כל הדמויות מועמדות על קו זינוק יחידי ורעוע. אני חושב שבאמת כאילו זה הדבר, זה הדבר, היכולת לתת את הקול הנשי הזה, את הקול המזרחי בצורה אחרת לגמרי, זה מה שאני מבין. ויכול להיות שגברים לא יכולים לקרוא את זה כמו שצריך, כי זה סיפורי חניכה.
לא, אני ממש לא חושבת שגברים לא יכולים לקרוא את זה. זה שגבר אחד לא אהב את זה, זה לא אומר שגברים לא יכולים לקרוא את זה, באמת. מה שיפה זה שאפשר לראות פה בביקורות האלה, שהיא הייתה מה שהיא הייתה כבר מההתחלה. כלומר, זה ממש נמצא שם בצורה מאוד מאוד חזקה, וכולם מצביעים על זה.
הרבה פעמים בפינה הזאת, אני נהנה למצוא ביקורות שאומרות, דברים שונים לחלוטין. מישהו אחד קורא את זה ככה, ומישהו קורא את זה ככה. אבל אני חושב שהעוצמה, וזה בהתאם למה שאת אומרת, העוצמה של הדבר הזה הוא שהיא עשתה בדיוק את זה, ואנשים זיהו את זה בדיוק את מה שהיא עושה. יש פה, דווקא בגלל שהביקורות אומרות דברים דומים, אתה מבין שיש פה איזה באמת דיוק מדעי באיך כותבים ספרות, וממש התכווננות. וזה נהדר. אנחנו נמשיך לדבר על רונית מטלון, שהייתה סופרת גדולה, כאמור, מתה בשבוע שעבר, מחר אנחנו נציין שבוע למותה. אני מרשה לעצמי, המוות שלה החזיר אותי לפגישה אחת ויחידה שהייתה לי איתה לפני כמה שנים, ראיינתי אותה למגזין טיים אאוט, ובעקבות מותה קראתי שוב את הרעיון, שגם פורסם מחדש, ורציתי להקריא פסקה או שתיים. הראשונה היא זו, אני חושב שזו פסקה נורא יפה, היא אמרה ככה, היופי והטרגיות של האדם הן הסופיות שלו, כמו הטבע. אנחנו יודעים שאנחנו יצורים סופיים, אבל ההבדל הוא בין אלו שנותנים נוכחות מתמדת למוות בחייהם, והכל נבדק לאורו, ובין אלו שפחות פוחדים ובודקים את החיים לאור החיים. זה יהיר, אבל אני לא מפחדת מן המוות. אני מפחדת מן המוות בחיים, מהרגע שיש דממה בנשמה, שבן אדם לא מסוגל להרגיש, לאהוב, להכיר תודה, להאיר פנים.
יפה.
והפסקה השנייה, היא מספרת שהיא הייתה בת 19 והיא נסעה לגור בפריז, וזה נשמע לנו כמו חלום, נכון? כולם רוצים לגור בפריז. אבל היא כותבת, זה לא היה כל כך מלהיב. עבדתי קצת, גרתי אצל דודה שלי, אצל אחותי, רוב הזמן הייתי עבודה ומיואשת ומבולבלת עם דיכאון נעורים. זה חוסם אותך מלראות את כל היופי, כי אתה כל כך עסוק בעצמך. הייתי עם אמביציה גדולה לכתוב, עם פחד של העולם להגשים את החלום, ועם כל החרדות ביחס לערך העצמי, תסמונת אפס או אלוהים. זה לא נגמר בפריז, זה לקח עוד שנים ארוכות אחר כך, ובעצם זה עוד לא נגמר. והיא ממשיכה ואומרת שם, התרוממות הרוח של להיות בפריז, את זה אני לא יכולה לשכוח. הייתי מסונברת ומאופנדת, חשבתי ששם אני רוצה לחיות, אבל לאט לאט אתה מגלה שאתה לוקח את עצמך לכל מקום, ומקום שונה לא עושה לך מטמורפוזה. בשלב מסוים אתה מבין שאתה גם לא רוצה מטמורפוזה, אתה רק רוצה להיות אתה.
שזה שלב די גבוה בהתפתחות של אדם, שהוא הוא רוצה להיות הוא, זה בסדר לו.
אני מוצא את המילים האלה מעודדות ומנחמות מאוד.
באמת? למה?
כי כשאתה רוצה לכתוב, ואתה מגלה שתסמונת האפס והאלוהים הזאת היא התרחקות מעצמך. אתה לא אפס, ואתה לא אלוהים. ולגלות את עצמך זה להבין שאתה איפשהו באמצע. וזה לוקח זמן, וזה טוב לשמוע את זה.
טוב, אז בוא נציין גם את הטקסט היפה שכתב דרור משעני, הסופר דרור משעני, והעורך שלה גם. הוא ערך את הנובלה האחרונה שלה, והקלה סגרה את הדלת. זה פורסם, זה יפורסם במוסף ספרים של הארץ ביום שישי. זה כבר נמצא באינטרנט. הוא מספר שם איך היא שלחה לו את כתב היד בהפתעה. הוא קרא אותו בהתרגשות, והפרעה בו סימנים של סיפור בלשי. והוא כותב, בסוף השיחה שלנו, כשלא התאפקתי ואמרתי לה שאני גם חושב שהקלה היא סיפור בלשי, היא צחקה. אתה באמת חושב ככה, מותק? היא שאלה. איך אפשר היה בכלל לחשוב שזה ספר אחרון? הוא מספר על כך שבאיש ההמון, הסיפור הבלשי של אדגר אלן פה, כמו בהקלה סגרה את הדלת, אין פשע בעצם, אבל יש תעלומה, ושניהם מתרחשים במשך ערב ולילה שלמים. וכמו דמויות, כך גם הקורא מנסה להבין מה בעצם עומד בבסיס המהלך המרכזי בספר.
זו קריאה נהדרת בעיניי.
משעני מראה כיצד הדמויות מנסות למצוא הסבר הגיוני להתנהגות של הקלה, שמסתגרת בחדרה ומסרבת להתחתן, זאת הסיטואציה בנובלה הזאת. הוא כותב שרוב מבקרי הספרות שניסו לפענח את תעלומת ההסתגרות, חשבו שהמפתח נמצא בשיר שמרגי כותבת ומעבירה מתחת לדלת חדר השינה. השיר הזה הוא שיר של לאה גולדברג, שעובר שינוי מגדרי. משיר על בן עובד, הוא נהפך לשיר על בת עובדת. מדוע החליטו מבקרי הספרות שדווקא בשיר הזה יימצא להם רמז? אולי מפני שזהו אכן אחד מסימני החיים היחידים ממרגי בנובלה. אבל אולי גם מפני שזה מה שהם רגילים לעשות. כלומר, להניח שכל שיר או סיפור מצפינים משמעות נסתרת או סוד שצריך להתפענח. אבל השיר הזה, שמרגי משחררת כבר באמצע הנובלה, אינו מצליח להסביר דבר לדמויות האחרות, וגם לא לי. למה בכלל שנחפש את הסוד המוצפן לכאורה על ידי מרגי בשיר? למה שלא נחפש במקומות אחרים? למשל, בפליטות פה ובשיבושים לשוניים. אני למשל חושב לפעמים שמי שהכי התקרבה לפתרון התעלומה בנובלה היא אמא של מרגי. ודווקא באמצעות טעויות לשוניות לכאורה ומשפטים בעברית משובשת שבהם, אולי יותר מבכל מקום אחר, גם התגלה הרגישות העצומה של רונית לעברית והיכולת הנדירה שלה להפוך את מה שבספרים אחרים מוצג כשיבוש לשוני לעברית פואטית. הנה כך אומרת נדיה בתחילת הנובלה כשהיא מנסה להרגיע את בני המשפחה ולהבטיח להם שלסיפור הזה יהיה סוף טוב. מרגי הטובה, היא ילדה טובה מרגי. אין על הלב שלה, אין, אני אומרת לכם, היא רק לא מרגישה טוב, זה הכל, היא לא מרגישה הילדה.
ויש סוף טוב?
אוקיי, אז משעני מראה איך הסוף פתוח לגמרי. כמו בסיפור איש ההמון של אדגר אלן פה, גם בסוף הנובלה והקלה סגרה את הדלת, נשארות הדמויות ונשארים גם הקוראים בלי פתרון. הוא טוען שהיא כתבה נובלה על הספרות כדבר שאותו לא ניתן לפענח. עד כמה הנובלה הזאת היא נובלה על אי-קריאות, על היצירה הספרותית כמעשה של סירוב לפרשנות, יובל. על הספרות כהתנגדות לכל כפייה של מובן אחד. יעיד גם סיומה הממזרתי, ארוניתי כל כך של הנובלה. בסוף הזה הוא מסביר, מטלון מתארת מפתח שמסתובב פעם ועוד פעם, בדלת הנעולה שבחדרה של הקלה. אולי כדי להשאיר פתוחה את האפשרות שהדלת נפתחת ואז ננהלת שוב. והוא מסיים במילים, לנו, הקוראים, המנסים בכל כוחנו להעניק מובן ומשמעות, נותר רק לעמוד מול היצירה, פנים מול פנים, ואז לוותר. לוותר על הניסיון לכפות על מרגי משמעות שהיא מסרבת לקבל על עצמה יובל. לוותר על הניסיון לגלות את פניה בכוח. דרך מעשה הפרשנות. ספרות גדולה היא מעשה של סירוב והתנגדות, אומרת לנו רונית. ובדיוק בסירוב הזה, להתמסר למובן אחד, להסבר אחד, לאמת אחת, תמונים כוחה ואולי גם מוסריותה.
אני חושב שזאת קריאה נהדרת, למרות שאין ספק שהשתמשת בה כדי...
לא השתמשתי.
לנגח את הפרשנות.
זה לא ניגוח, זה ויכוח. תבדיל. לקראת סיום, וכרגיל בימי רביעי, יש לי שתי המלצות לסוף שבוע.
כן.
קודם כל יש אירוע ביום, בבית ביאליק, מחר יום חמישי, תחת השם קריאות בשירה העברית, ימצאת גיליון מספר 45 של כתב העת ביקורת ופרשנות, שיוצא בהוצאת אוניברסיטת בר אילן. יש שם קריאות בשירה העברית, ידברו שם פרופסור מיכאל גלוזמן על הכתיב החסר של אבות ישורון, דוקטור ענת וייסמן על לאה גולדברג והאומץ לחולין, ודוקטור דנה אולמרט, אנחנו בשירי יונה וולך.
זה שם מרתק.
נכון, זה שם אירוע מרתק. תשיר שם רונה קינן, כל הדבר הזה קורה מחר בבית ביאליק, וזה נשמע לי מאוד מעניין. דבר השני, זה ספר שירה של אורית מיטל, שנקרא "יבהוב ההווה", שיצא בהוצאת מקום לשירה והקיבוץ המאוחד. אורית מיטל היא דוקטור לספרות עברית, מרצה באוניברסיטת תל אביב, מנהלת בית עגנון בירושלים, וזה ספר שירי השלישי. ואני אקריא לך שיר מתוכו אחד, שנקרא "היעלמות". המוח של אבא משמיד את עצמו, זה 7 שנים לפחות. ראשונה נעלמה האלימות, ואבא כבר לא היה. אחר כך נחשפו חביבות, צייתנות, אהבה, חסרת בושה, עזה וממוקדת כלהבת רתכת. למדתי לשחות בתוכה, לא כבתוך בריכה. לא היו קירות ולא אנשים אחרים, כמו בתוך מבול, שאין עוד מלבדו ומלבדי. מעולם לא דיברנו, אבא ואני, מלבד דברים אחדים.
טוב, הרגתי עם השיר הזה.
אורית מיטל.
וואו.
כן.
ובנימה זאת,
בנימה אופטימית זאת,
אנחנו נסיים, זה טוב לסיים עכשיו כשאתה מרוסק, אז אפשר לסיים. נתראה בראשון הבא ב-12 כרגיל, ברדיו, באינטרנט. אם אתם רוצים עוד מכל הטוב הזה, הורידו את אפליקציה כאן עוד עם כל התכנים שלנו ועם גוון תכנים מעניינים אחרים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, וגם אתם תוכלו למצוא אותנו בעמוד הפודקאסטים לצד שלל תוכניות של כאן תרבות
ובפייסבוק.
ובפייסבוק, נכון, אתם יכולים לעשות לנו לייק, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. תודה למיטל כהן ולשלומי יצחק. להתראות ביום ראשון.
להתראות, יובל.